נמשיך בסדר שלנו. אז אנחנו הגענו, סיימנו את הפסקה הראשונה, הגענו לפסקה השנייה. הפסקה הזאת כמובן לא נשלים אותה היום, אבל לפחות הכיוון נקווה שנראה היום. בואו נקרא את הפסקה, והיא כמובן על גבי הפסקה הקודמת. קרא לה הנזיר העצמיות הפנימית. בואו נקרא את כל הפסקה. כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה. מעלמא דחירו, מעולם החירות, ובקדושה גדולה, שתוצאותיה היא הדבקות התדירית, כטרן רעין דלה מתפרשים, כשני חברים, שני רעים, שלא פורשים זה מזה. לא ההזדמנות הארעית הבאה מזמן לזמן, שזה מספיק רק לטהרה חיצונית, בשעה שהפנימיות לא נפגמה. ונמצא שפגמי הברית וכל יסוד הגאולה, התלויה בגילוי רזי תורה, הכל מתקן ברז העצמיות הפנימית שמתעורר רצון הנעלם, שבא בסימן טוב בכנסת ישראל, דוד מלך ישראל חי וקיים, רוח אפנו משיח השם. טוב, סוף סוף אנחנו מתחילים להבין שאנחנו באורות הקודש, שלא תמיד מתחברת מילה למילה. אנחנו מבינים את הקשר, אז תכף ננסה לפי דלות הבנתנו אולי משהו כן להביא. אומר הרב, גולין לחוץ לארץ על ידי פגמים של הפנימיות, ושם שווים בתשובה כדי להוציא את האור מתוך החושך, שזהו האור היותר גנוז, ותואמים מרירות פנימית מאוד, בהשגה של עבדות שאין בה משום חירות גלוי, כי אם חרדה וכדרות, אבל בתוכה אור עליון מאיר בחסד של אהבה מסותרת, שעתיד להיגלות גודל אורו בשיבת ציון. טוב, הפסקה הזאת היא כמובן על גבי הפסקה הקודמת, שאם אנחנו רק נזכיר את אחד העקרונות מארבעת העקרונות שראינו בפסקה הקודמת, שהעצמי הוא מה שיש לו חיים משל עצמו, ולכן הוא נותן חיים למי שאין לו חיים, ולכן העצמי היא הנשמה שנקראת בתורה נשמת חיים. כלומר, יש לה חיים משל עצמה, לפני שהתחברה לאפר מן האדמה, והפכה את הכולל הזה לנפש חיה. ולכן העצמיות, כמו שהנזיר קרא בפסקה הראשונה, העצמיות היא בקודש, נשמת החיים, שיש לה חיים משלה, יש לה עצמיות משלה, יש לה אישיות, יש לה אופי משלה, ולא רק שהחיים האלה נשארים בה, אלא היא נותנת את החיים האלה לאפר מן האדמה, שלא אין חיים, שבו אין חיים, עד שנשמת החיים ננפחה בו. לכן, כמו שדיברנו כבר לא פעם, לא פעמיים, לא כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח בו נשמה, ואז ויהי אדם לנפש חיה, שמשמע שהחיה, החיים של נפש החיה, שהיא האדם, החיים הגיעו, כלומר, הגענו לתוצאה שנקראת חיים מתוך המפגש שנשמת חיים של הנשמה ואפר מן האדמה, כי הראיה שאפר מן האדמה לא היה בו חיים כשהוא לעצמו, הנשמה לא היה בחיים כשעצמה, ורק הכולל של שניהם, המורכבות של שניהם יוצרת חיים, והיא אדם לנפש חיה. כל מה שאמרנו עכשיו לא נכון, אלא ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, שאין בו חיים מצד עצמו, מה שהרב קרא החול, כישרונות הגוף, השכל, הנפש והשכל, כשהם מצד עצמם. ויפח באפיו נשמת חיים. לא כתוב ויפח באפיו נשמה. ויפח באפיו נשמת חיים. מה שמה אומר ספר המידות? שלנשמה יש חיים משלה. ולכן היא מצד עצמה חיה. לכן כל דבר שהוא חי מצד עצמו, אז יש לו עצמיות, יש לו אישיות, יש לו חיים. יש לו הופעה. יש לו משות, יש לו מציאות. רק לאחר שנשמת החיים, יש לה חיים משלה. והיא העירה בחייה את מי שאין לו חיים, את אפר מן האדמה, כל זה דיברנו, לכן לא נזור על כל זה, אז יש כאן הופעת חיים חדשה, שהיא לא במדרגת נשמת חיים, אלא במדרגת נפש חיה, וידם לנפש חיה. אז לאחר שאנחנו מבינים את זה, שבעצם הנשמה היא העצמית כי יש לה חיים משלה, האפר איננו עצמי כי אין לו חיים משלו, ההרכב של שניהם, כשהיחס הוא בין הנותן למקבל, בין נשמת החיים שנותנת חיים, נותנת עצמיות לאפר מן האדמה, אז ההרכב כולל לנפש חיה, ההרכב מגיע לנפש חיה. אחרי כל ההקדמה הזאת, אפשר להגיע למשפט הראשון שהרב אומר כאן בפסקה הזאת. שנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה. מעלמא דחירו, מעולם החירות. ובקדושה גדולה שתוצאותיה היא הדבקות התדירית כטרן רעין דלה מתפרשים. בואו נדבר רגע מבחוץ ותכף נכנס פנימה. אם אנחנו אומרים שברמה של החול, מה שכאן הרב קרא, חול, בפסקה הראשונה, רק לתוכן הקודש האישי והעולמי יש אופי עצמי, אבל תוכן החול וכולי אין לו אופי עצמי. כל מה שיקרא חול, כלומר כוחות הגוף כישרונותיהם יצריהם, כוחות הנפש כישרונותיהם יצריהם, כוחות השכל כישרונותיהם יצריהם, ברור לנו שברגע שיש קלקול בגוף צריך לתקן את הגוף. אדם שיש לו בעיה גופנית הולך לרופא הגוף. ניקח דוגמה פשוטה, אדם שיש לו בעיה בגוף של המכונית הולך למכונאי רכב שיודע לטפל בגוף של מכוניות. אדם שיש לו בעיה בגוף, נקרא זה ככה, של צינורות, הולך לאינסטלטור, יודע לטפל בגופים של צינורות. אדם, להבדיל, שיש לו בעיה בגוף הפיזיולוגי שלו, בתפקוד הפיזיולוגי של הגוף, הולך לטפל אצל אדם שמבין בגוף הפיזיולוגי, אצל רופא. אדם שיש לו בעיה נפשית, בעיות נפשיות לא רק במובן הפסיכיאטרי או הפסיכולוגי, אלא במובן המוסרי, אבל גם במובן הפסיכיאטרי, כדי להסביר זה אולי יותר קל, אז הוא הולך לרופא הנפשות. אז הוא הולך לרופא הנפש, אני אקרא פסיכולוג, יותר חמור, פסיכיאטר, יותר עמוק משני אלה, רופא המידות. הרופא שמבין איך מתקנים מידות, נקרא לו הרמב"ם. בסדר? אדם שיש לו בעיית השכל, בעיית המחשבה, בין אם יש לו אי ידיעות, אי ידיעה, או אולי יש לו בעיה בכלל ביכולת הלמידה, וכדומה זה הדרך, אז הוא הולך לטפל את מי שמטפל בתחום הזה. כלומר, פשוט לנו, ברור לנו, פשט, ברור, שכשיש בעיה בתחום מסוים, הפתרון יהיה באותו התחום. מידה כנגד מידה. כמו שאומר הגר"א, תקן מה שפגם, תתקן מה שפגום, התיקון יופיע כנגד הפגם. לכן קלקול בגוף, תיקון בגוף. קלקול בנפש, תיקון בנפש. קלקול בשכל, תיקון בשכל. למרות שמה שאני אומר עכשיו זה לא מדויק, כי נפש האדם היא אחת. ויש כמובן הקרנה בין הכוחות השונים והשפעה בין הכוחות השונים, וודאי השפעה בין הכוחות היותר עליונים לכוחות היותר תחתונים. ברור. אבל כרגע נדבר ברמה הפשוטה קודם כל, שכשיש קלקול בתחום מסוים, הולכים לתקן באותו תחום. זה ברור, דרך אגב, היות והדברים האלה כל כך פשוטים, אז זה מוזר שצריך להגיד אותם. אבל כנראה שצריך להגיד אותם, כי לפעמים אנחנו מספיק עירניים לדברים הפשוטים האלה. לפעמים אנחנו מנסים לפתור בעיות בתחומים מסוימים, בצורה של פתרונות מתחומים אחרים לגמרי. ובתחום הזה לא נמצא את הפתרון. מה? אם אתה כתבת ענבים, ואתה עושה מהם יין, והאיכות של היין היא לא מספיק מתוקה, היא לא מספיק טובה, סליחה, אתה לא תעמוד ותגיד שיר המעלות כדי שהיין ישתבח. כי תגיד 3,000 שיר המעלות, היין לא ישתבח. אם כן, מה הפתרון? הולכים ליינן, שיפתור את העניין. א', שיבין מה סיבת הבעיה, וב', איך אפשר אולי לפתור אותה. ואם אפשר לפתור את זה ביין הזה, אז מה נעשה כדי שביין הבא זה לא יקרה? לכן הפתרון צריך להיות לפי הבעיה, לפי אופי הבעיה, אופי הפתרון. דרך אגב, הזכרנו את זה בשיעור אחרי מנהל טועה, אבל נזכיר ממש בדקה. על פי זה, אומר הנציב, אומר המערל, אומר הרב קוק וכו', בנוסחים שונים, אבל זה כתוב, שבעצם שלושת המרכיבים שבאדם, שדרכם הנשמה צריכה להתגלות, שהם הגוף, הנפש והשכל, הם בעצם שלושת, זה המערל מרחיב בזה בכמה מקומות, אלה בעצם שלושת האפשרויות שחזל אמרו שהיה עץ הדעת שממנו האדם אכל, האם הוא היה ממד הגוף, או ממד הנפש, או ממד השכל, זה קשור אם זה חיטה, או תאנה וכדומה, או גפן וכו', לא ניכנס לזה, ועל פי זה, שלוש עבירות חמורות שעליהן נאמר ירק ובן יעבור, כי שלושת העבירות האלה הם בעצם שלוש פגיעות אנושות, בשלושת הממדים שדרכם הנשמה צריכה להופיע בעולם. והזכרנו את זה. גילוי עריות, שיא הקלקול הגופני, היצר הפיזי החזק ביותר, הגופני החזק ביותר, יצר המין, שהוא מופיע בצורתו המקולקלת, בצורה קיצונית. שפיכות דמים, רצח, כתוצאה מכעס, כתוצאה מגאווה, שיא קלקול הנפש, המידות, ועבודה זרה כאומן, שיא קלקול השכל. וכן, כשיש פגיעה בשלושת המרכזים האלה, אנחנו צריכים, חד ושלום, להגיע למצב של תיקון, ולא יכול להיות שעם שלושת אלה יהיה חיים. אין חיים. לכן אומר הנציב, באחד המקומות, סוף פרשת כי תצא, שכל העבירות או כל החסרונות שאדם עובר או מחסיר בעולם, זה סניף, קוראים לזה בלשון הגמרא, זה השתלשלות, זה סעיף, של אחד משלושת אלה. הבעיה יכולה לנבוע מטעות הגוף, יכולה לנבוע מטעות הנפש, יכולה לנבוע מטעות השכל. יכולה לנבוע מבעיה, נקרא לה, גופנית, בין אם היא טבעית, בין אם היא הלכתית, מבעיה מוסרית, נפשית, מידותית, בין אם היא בעיה של דרך ארץ או בעיה של המידות הישראליות שלא מופיעות, או שכל, בין אם שכל אנושי או שכל של תורה. לכן יכולה להיות אותה בעיה, כלומר יכולה להיות אותה תוצאה. רק התוצאה נובעת, יכולה לנבוע משלושה ממדים שונים. ניתן דוגמה שהזכרנו אותה גם פה, אבל אולי אחר כך סבר את האוזן, היא גם לא מדויקת עד הסוף, אבל בשביל הדוגמה זה בסדר. אדם לא קם בבוקר לתפילה. אז זה מאוד יכול להיות. עכשיו, כמובן שיש הקרנה בין הכוחות, אבל בואו כרגע נגיד שאנחנו מחלקים לשלוש מחלקות. אפשרות אחת, הוא לא קם לתפילה בבוקר, הוא קם ב-12 בצהריים, כי הקרית מאוד מתוקה לו, ובחוץ יורד גשם, ויקר מאוד, והפוך מאוד נעים, ואין לו שעון מעורר, וכו'. אז הוא יכול לתלות, למרות שזה לא נכון, אבל בשביל ההסבר, הוא יכול לתלות את זה בגוף. אם כן, מה הפתרון? תישן על דיקט, בלי מזרון, בלי קרית פעם, אולי בלי קרית בכלל, ועם שמיכה מאוד לא נעימה, שלא יהיה לך חשק להישאר במיטה. א', ב', אפשרות שנייה, הוא לא מתעורר בבוקר, כי מישהו העיר אותו ורצה להוכיח לו במחאות, שהוא יראה לו, יוכיח לו איך הוא יותר חזק ממנו. אני אעיר אותך בבוקר, אתה תראה. הוא עכשיו משחק על הגאווה, על המידות. אני לא אקום, כי אני אראה לך שאתה לא תצליח להכניע אותי. אני אשאר ישן במיטה. אפשרות שלישית, כי הוא פשוט לא מבין למה לקום בבוקר. למה לקום בבוקר? כי אפשר לקום בצהריים. אם כן, אותה תוצאה, נשאר במיטה, שלוש סיבות שונות. הראשונה, לא קם מסיבת הגוף, זה סניף של גילוי עריות. יש כאן בעיה של גילוי עריות, בעיקרון של הדברים. השנייה, הוא לא קם בגלל מידות מקולקלות, כי הוא רוצה עכשיו להתגאות על חברו, שחברו לא יצליח במחאות להכניע אותו. יש כאן בעיה בקלקול מוסרי. אם כן, זה סניף של שפיכות דמים, גאווה, כעס שתוביל לרצח. והוא לא קם, כי הוא לא מבין למה. אם כן, יש כאן סניף של עבודה זרה. כאילו אומר הנציב, כל אחת מהעבירות, כל אחד מהחסרונות, זה בעצם אחד משלושת המסלולים האלה, כמובן שיש קשר בין שלושתם. וכמובן שיש מה שמניע את הכוחות האחרים, וכרגע לא נדון מה מניע את מה. בכל אופן, העיקרון שאנחנו רוצים להוציא כפתיחה למשפט הזה, שלפי אופי הפגיעה, לפי תכונת החיסרון, כך יהיה הפתרון. אומר הרב, אז זה יפה, או זה מסתדר, אם הגוף פגוע, הנפש פגוע, השכל פגוע. זה יחסית פשוט. מה קורה כשהעצמיות פגועה? בוא נשאל שאלה בתוך שאלה. האם בכלל יכולה להיות מציאות שהעצמיות נפגעה? הרי העצמיות היא המהות היותר סגולית, היותר מהותית. האם אדם יכול לאבד צורת האדם שבו? במובן העמוק של המילה, במובן האיכותי, לא במובן ההתנהגותי, במובן של צורתו, תכונתו, אופיו וכו'. אז אנחנו מאמינים שוודאי אדם לא יכול לאבד את העצמיות שלו. כמו שכל בריאה מצד האמת היותר פנימית לא יכולה לאבד את העצמיות שלה. יכולים להתלבש הרבה מעטפות על זה, אבל את העצמיות אי אפשר לאבד. אז מה הרב אומר כשנפגמה העצמיות הפנימית? יש לפעמים פגמים בעצמיות. מה זאת אומרת? לא בעצמיות ממש, אלא במעטפת של העצמיות. בסליחות, ביום הכיפורים, מי שישים לב לפחות בחלק מהנוסחים, אז יש ביטוי כזה, נשמת הנשמה. יש נשמה ויש נשמתה דנשמתין, נשמת הנשמה. יש את הנשמה, אם אפשר לומר, בקליפה החיצונית שלה, ויש את הנשמה בתוך הפנימי שלה. אז אני לא יודע להסביר את זה במילים, רק כנראה שמה שאנחנו צריכים להבין, שיש איזה תוך פנימי, פנים פנימי, נשמת נשמתי, שבו אין פגיעה לעולם. ואלוהי, בנקודה הזאת, בתוך הפנימי הזה, נשמה שנתת בי, תמיד תאורה. תאורה, בכל מצב. אבל יש כנראה איזושהי אפשרות שהקלקול שיופיע בגוף, בנפש ובשכל יקרין, יתחיל להקרין באיזושהי מידה חיצונית אמנם, אבל יחסית פנימית, גם על הנשמה. לכן הרב אומר, כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם. מה קורה כשנפגמה החיצוניות בגוף? הולכים לרופא הגופות. החיצוניות בנפש, הולכים לרופא הנפשות. החיצוניות בשכל, הולכים לרופא השכלים. ומה קורה כשנפגמת הנשמה? חס ושלום, בצד החיצוני שלה. בואו נדבר במושגים קצת רוחניים כאלה. מה קורה כשהתדר הרוחני שלי במפגש עם המציאות הוא קהה. המשקפיים שאני מביא דרכם על המציאות הם עיני בשר, בין אם זה גוף נפש או שכל. זה לא עיני נשמה. זה יכול להיות מחינוך, זה יכול להיות מהרגל, זה יכול להיות מלחצים חיצוניים, יכול להיות מהרבה סיבות. קורה דבר כזה לפעמים שאדם מאבד את החוש הנשמתי שלו. יש איזה חוש כזה, איזה תדר כזה, שהוא יותר עמוק בנפש האדם, שאתה מגיב אל המציאות ממקום יותר פנימי. כמו שהנפש היא יותר פנימית מהגוף וכו'. זה קורה דבר כזה. אז מה קורה כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם? אני אומר את זה בצורה מאוד שטחית. מה קורה כשאדם מגיע למצב כזה, מצב נפשי, פנימי כזה, המילה נפשי היא לא נכונה, מצב פנימי כזה, שהוא כביכול, אין לו שום שייכות למציאות שנקראת אלוהים. למציאות שנקראת תכנים אלוהים, ערכים אלוהים, נשמה, אין סוף. הוא שבוי במערכת החיצונית של גוף נפש ושכל, בפרט או בציבור, לא משנה. מה קורה אז? ולצרינו הרב החוש הזה, ככל שהעולם שבו אנחנו חיים ברמה הגופנית, נפשית ושכלית הולך ומתקדם, אז הנשמה, לצרינו הרב, יכולה להיות יותר כהה, יותר מתרחקים ממנה. כי כביכול לא צריך אותה, כי אפשר להסתדר בלעדיה. הרב למשל כותב במקום אחר, שאחת הסיבות שהעולם המודרני הולך ומתחלן, הולך ונהיה יותר חילוני, פחות קשור לאלוהים, זה לא בעם ישראל, זה באומות, והרב מסביר למה, אבל כרגע לא הנקודה. אחת הסיבות, כי כל זמן שאדם היה פרימיטיבי, אז השכל שלו היה מאוד מאוד שטחי. הוא ממלא השכל כמרכז האדם שלא ידע יותר מדי מי הוא בכלל ומה הוא העולם ומנהל פה את העולם ומה הולך להיות מחר בבוקר. האדם הרגיש חלש. כשהוא הרגיש חלש, הוא היה צריך להתעלות בכוח עליון. לכוח עליון הזה הוא קרא אלוהים, להבדיל, אלילים. אבל הוא הרגיש שיש לו צורך של להתעלות באיזשהו כוח שייתן לו ביטחון, שייתן לו יציבות. לצערנו הרב, להבדיל גם היום, אדם נוצא במשבר כלכלי, במשבר משפחתי, במשבר כזה או אחר, מי הפתרון שלו? אלוהים, חוזרים בתשובה. ברור. אבל כשהשכל האנושי תפס מקום מרכזי, ופתאום האדם כבר מבין הרבה יותר את עצמו ואת המציאות, והוא כבר מרגיש מאוד מאוד חזק, ומאוד עם ביטחון עצמי, והוא רואה שאפילו יש תוצאות מעשיות לחוזק הזה, הנה, אני יודע לאן זה הולך, ולאן זה מוביל, ומה זה אומר, והוא פה מתחיל להכיר את המערכת, אז הוא נהפך להיות האלוהים בעצמו. הוא פחות זקוק לאלוהים. זה דבר מעניין. שבמקום שההשכלה פחות תפסה המקום, האמונה באשם הייתה יותר מצויה. האמונה באלוהים הייתה יותר מצויה. גם החברתיות הייתה יותר מצויה, וגם הקשר לארץ היה יותר מצוי. אז זה נושא קצת אחר, למרות שאותו נושא בדיוק. במקום שבו תנועת ההשכלה, מקף, מדע וטכנולוגיה, באו יותר לידי ביטוי, שם פגשנו יותר כפירה. יותר התרחקות מאלוהים. קוראים לזה לפני 50 שנה, עדות המזרח, עדות אשכנז. היום ברוך השם, אנחנו נקווה עוד מעט אחרי החילוק הזה. אבל אולי זה עדיין קיים באיזשהו מקום. במקום שהשכל הגיע, גם האמונה באלוהים התרופפה. במקום שהשכל לא הגיע, האמונה באלוהים נשארה בתמימותה. אני מסכים שזה לא מדויק עד הסוף מה שאמרנו עכשיו, אבל יש בזה אמת. לכן, מה קורה כשאנחנו מגיעים להכרה שיש איזו פגימה בעצמיות? אם הפתרון לבעיה בגוף היא פתרון גופני, ובנפש פתרון נפשי, ובשכל פתרון שכלי, מה קורה כשהחוש הנשמתי הוא קהה? מה הפתרון לזה? דרך אגב, על פי זה, אנחנו מתחילים להבין דבר עמוק מאוד, שאם אדם חושב, ואני לא הולך לזלזל במה שאנחנו הולך להגיד, אבל אם אדם חושב שההתרחקות שלו מאלוהים תבוא לידי פתרון על ידי זה שהוא יניח תפילין וישמור שבת כמצווה ועושה, כשומר חוק, הוא בכלל לא מבין שנכון שהשורש של שמירת שבת והנחת תפילין זה אלוהי, אבל הביטוי הוא מעשי. אז אתה לא יכול לפתור בעיות עמוקות בפתרונות חיצוניים. יפה מאוד שאתה שומר כשרות, אבל זה לא נוגע בשורש הבעיה. לחזור בתשובה זה לא רק לשמור על ההלכה. זה החיצוני של הדברים. אני לא רוצה להגיד התפל. במובן העמוק זה התפל. אבל כדי שלא נזלזל, לא נגיד תפל. והחיצוני הזה הוא מאוד חשוב. הפרטנות המעשית היא מאוד חשובה. כמו שהרב כותב במקום אחר, שעד שהאדם לא מגיע למצב של קיום מעשי, אז התיאוריה שלו חסרה מאוד. כי התורה זה לא תיאוריה, התורה זה חיים. אבל בשורש הפנימי של הדברים, אתה לא יכול לפתור בעיות עמוקות, פנימיות, בפתרונות חיצוניים. לכן אומר הרב, ברור שכשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, כשאתה רואה שאלוהים נעלם מהמערכת שנקראת פוליטיקה, אם אתה חושב שאתה תניח תפילין לכל חבר כנסת יהודי, אתה בזה תפתור את הבעיה, אתה טועה. אנחנו לא מזלזלים בחלוקת נרות, בסופרים ביום שישי, ובהניחת תפילין, בכל מיני סמטאות או בכל מיני צמתים בעיר. אנחנו לא מזלזלים בזה. זה חשוב. כי בשורש הפנימי יש כאן הופעת השם, יש כאן חיבור להשם, יש כאן התחלת תנועה. בסדר, אנחנו לא מזלזלים בזה. מצד שני, מי שחושב שבזה תלוי הכל, הוא טועה. טעות קשה. כנקודת גישה, כנקודת גירוי, כנקודת השקה ראשונית, כן, בסדר. יש מי שיגיד לא גם על זה, אבל בואו נסנגר. אבל כפתרון יסוד לעניינים, ודאי שלא. רק שנייה אחת. לכן, כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, אז ממין הבעיה צריך להיות מן הפתרון. את צריך לגעת בתוך העצמי. מהו התוך העצמי הזה? אומר הרב, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזה תורה מאלמה דחרו. עכשיו אנחנו נכנסים לעולם של קבלה. עכשיו אנחנו באמת באורות הקודש, ונגיד את זה במילים שלנו. היות ואנחנו חיים בתקופה שבה כלפי חוץ נראה שהחוש הנשמתי הזה קצת הוקהה, אין פתרון אחר אלא להיפגש עם הנשמה הזאת שוב. בעיה בגוף, צריך להיפגש עם הגוף נכון. עם הנפש, עם הנפש נכון. שכל, שכל נכון. בעיה עם הנשמה, צריך להיפגש עם הנשמה נכון. מהו המפגש עם הנשמה? אותה החוכמה האלוהית שלא רק מתגלה דרך הגוף, לימוד הלכה, ולא רק מתגלה דרך הנפש, לימוד מוסר, ולא רק מתגלה דרך השכל, נקרא לזה כרגע לימוד מחשבה, אלא לימוד אמונה, שבלשון עמוקה, קבלה. יותר עמוקה, נבואה. אז אנחנו לא מבינים בנבואות, ולא מבינים בקבלה. אבל אנחנו כן מבינים, שאם הרב קוק אומר על עצמו, שאין דבר מדבריו שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש, אז מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה קבלה. במילים של שכל שאפשר להבין אותם, שאפשר לחוש אותם, שאפשר להרגיש אותם, שאפשר להיפגש איתם. לכן הפתרון לפגיעה בחוש הנשמתי, זה להיפגש עם אותו תוך אלוהי פנימי, שקוראים לו רזה תורה. סודות התורה. פנימיות של תורה. יש פגיעה בפנימיות הנשמה, צריך להיפגש עם פנימיות התורה. אי אפשר רק ללכת לרופא או רק לשמור הלכה. אי אפשר רק להיות מתוקן במידות ונימוסים של בני אדם, ואפילו לא רק במידות ישראליות. אי אפשר ללמוד חוכמה או אפילו ללמוד תורה במובן הרגיל של המילה. צריך להיפגש עם זה. רבותיי היקרים מאוד, קוראים לזה במכון מאיר כיתת אמונה. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. זה מה שאנחנו עושים עכשיו. אין פתרון אחר. בטח בדור שבו התוך הפנימי הזה רוצה לבוא לידי ביטוי. זה יכול להסביר את הצימאון. אנחנו גם מכירים מצוין על עצמנו ועל אחרים שלפעמים אנחנו מרווים את הצימאון במקומות לא נכונים. אנחנו הולכים לשתות. לא במעיינות שמהם צריך לשתות. כי לפעמים זה מאוד נוח. לפעמים זה מאוד נוח. כביכול להרוות את הצימאון מאיזשהו מקום שהוא בעצם לא הנקודה. הנקודה זה רזה תורה מעולם החירות. איזה מין סודות אלוקיים, עומקים אלוקיים רוחניים פנימיים מאוד, מעולם החירות. עולם החירות זה ביטוי כזה בזוהר, מעולם שהוא מעבר לגבולות. מעבר ל... הוא חירותי. אין לו מסגרת, אין לו גבול. הוא לא קלו. איזה שהם רעיונות אלוקיים, מוחלטים, מופשטים, אידאים, עליונים מאוד. אנחנו קוראים לזה פה אמונה. כל אחד מהמקום שלו. זה הפתרון. אבל לא מספיק ללמוד את זה, צריך לבוא ממקום אישי. של קדושה, כדי להיפגש עם זה נכון. אתה לא יכול לבוא ממקום גופני ללמוד אמונה. אתה לא יכול לבוא ממקום נפשי ללמוד אמונה. אתה לא יכול לבוא ממקום שכלי ללמוד אמונה. אתה יכול לבוא ממקום נשמתי ללמוד אמונה. אז גם האובייקטיבי, הלימוד עצמו, התכנים עצמם, הערכים עצמם, הם נשמתיים, הם פנימיים. וגם הסובייקטיבי, היחס שלי אל הדברים, הוא בא ממקום של קדושה. אני לא יכול ללמוד דבר קדוש, לא בקדושה. זה צריך לבוא במקום פנימי של קדושה, של, של, של שייכות לדברים. בואו נקרא את זה עוד פעם. כשנפגמה העצמיות הפנימית בנפש ובעולם, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזה תורה, מאלמה דחרו. ובקדושה גדולה, התעמקות פנימית ברזה, גדולה, ברזה תורה מאלמה דחרו, זה אובייקטיבי. בקדושה גדולה, זה ברמה הסובייקטיבית, איך האדם ניגש לדברים, שתוצאותיה, התוצאות בעזרת השם של המפגש הזה, האובייקטיבי והסובייקטיבי וכו', שתוצאותיה היא הדבקות התדירית, שאדם מגיע בסוף לדבקות. לכן מה אנחנו רוצים, אם אנחנו רוצים לצאת מכיתת אמונה, לא עם סך אינפורמציה שנוכל להוציא עליה גמול השתלמות, בלי לזלזל בגמול השתלמות. וגם לא עם תואר שלישי שנוכל לצאת בסוף פרופסור מדופלה. גם זה לא. אנחנו רוצים לצאת דבקים. דבוקים. ואתם הדבקים בשם אליכם. שני דברים דבוקים אחד לשני. קשורים אחד לשני. מקושרים בצורה כזאת שהם לא אחד, כי הם דבוקים, אתם שניים, אבל זה שניים שאי אפשר להפריד ביניהם. כטרן רעין דלה מתפרשים, כשני חברים שלא מתפרשים. על כן עזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו. איש ואישה זאת מציאות שיש בה שני גופות, אבל יש בה הוויה אחת. והוויה האחת הזאת מתגלה אחר כך בבשר האחד של הילדים. אנחנו מדברים פה דברים עמוקים שקשה לי לבטא את זה במילים, כי אני לא יודע אם יש מילים להגיד אותם. אבל אולי קצת התקרבנו. בבקשה, יונתן.
העניין הזה שאדם צריך להגיע סובייקטיבי, להגיע בקדושה, איך מגיעים לזה?
הוא לומד תורה, הוא בא לבית מדרש שבו יש אווירה של קדושה. יש אווירה של יראת שמיים. יש שמחה וחרדה לפני יום כיפור. הוא לא יושב באוניברסיטה עם קלסר ומסכם סיכומים. ואחרי שהוא סיכם את הסיכום, שם את הקלסר בספרייה ורוצאתי מאה במבחן, סיימנו את הסיפור. אני חושב שזה אחד ההבדלים היסודיים בין אוניברסיטה לבית מדרש. יכול להיות שברמה אובייקטיבית אנחנו לומדים את אותם דברים. אבל ברמה הסובייקטיבית של היחס, לא מספיק ללמוד דברים קדושים, צריך ללמוד ביחס של קדושה. והאווירה של בית מדרש, נקווה, היא יוצרת את האווירה הזאת. נקווה. אם לא, אז צריך לשפר. בבקשה, שכחתי את שמך.
יונתן.
גם יונתן. כן.
הרב אמר שלא מזלזלים במעשים, אבל זה לא העיקר. מה זה מה שכתוב, אם ישראל שומרים שתי שבתות מהמגלים,
יכולה להגיד
משהו מעשי?
יש לי שאלה מצחיקה אליך. סליחה שאני הולך להעליב אותך בשאלה שלי. אתה באמת חושב, בוא נעשה סיכום. אתה ואני הולכים לשכנע את כל עם ישראל. עושים שביל ישראל, צפון, הדרום, המזרח, המערבה. לשמור את עם ישראל, שעם ישראל ישמור שתי שבתות. נגיד להם, תשמעו, שווה לשמור שתי שבתות. כי בסוף יהיה שלום, יהיה ביטחון, יהיה רווחה, תהיה רווחה, תהיה כלכלה, תהיה שמחה, יהיה אושר. הדרך אל האושר, שמירת שתי שבתות. תאמין לי? שבדיפלומטיה ודמגוגיה פשוטה אפשר לשכנע את עם ישראל לשמור שתי שבתות רצוף ונגיד להם ואחרי השבתות האלה תתחרו על השבת תחללו שבת, עשו מה שאתם רוצים תגיד לי, נראה לך שזה ילך?
קודם כל, אני חושב שזה לא נצליח לשכנע
ואם נצליח?
באמת, זאת שאלה על הגמרא, לא
עליי רגע, באמת, זו שאלה עליך או עליי איך הבנו את הגמרא, זו לא שאלה
עליך הגמרא
אוקיי, אז צריך להבין מה זה לשמור שתי שבתות יש לי שאלה, כתוב בגמרא שכל המהלך דלת עמוד בארץ ישראל יש לו חלק לעולם הבא יפה. אז הנה, בוא נעשה ניסיון. פה זה ארץ ישראל. שני מטר. מספיק מוטי עד לפה. יש לי חלק לעולם הבא? כן, יאללה, בוא נשתולל. זה מה שאתה אומר? זה מה שאתה אומר? ברור שמה שחזן אמרו בגנים, זה לא טכנית. צריך להבין מה זה הליכה בארץ ישראל. צריך להבין מה זה לשמור שתי שבתות. באמת, אבל היה לדעת שאני לשמור טכנית שתי שבתות ואחרי זה נחלים את כל השבתות. אתה מאתר לעצמך שהייתי עם גאולה?
אני רואה שזה גם לא יקרה טכנית. אם זה יקרה טכנית...
אבל הבעיה היא לא טכנית. הבעיה היא לא טכנית. הבעיה היא פנימית, היא יסודית. אם אנחנו לא מבינים מה המשמעות של השבת, ואנחנו לא נגשים לשמירת השבת, מתוך ההבנה העמוקה, מתוך ההזדהות העמוקה, תלמיד חכם כתוב בגמרא הוא נשמה של שבת. כל השבוע עשו לשבת. היום יום אחד בשבת, היום יום חמישי בשבת. אז לא עניין טכני. הנה, 24 שעות או 25 שעות ביום שישי עד מוצאי שבת. זה לא טכני אם אנחנו שמור שתי שבת. בור שם. כן, ירד.
הרב, איך נגיד שמגיעים ללימוד במקום משמעתי במצב שישי, זה עוד פנימי, ולא במובן אישי, רוחני או שכלי רק, אלא שיטות הגמורה.
לפחות איזה רצון אלוקי.
אני אומר, כשבן אדם אומר, איך הוא שומר על ההתמדה, הוא מוריד איזה כל פעם מסכת בלב, בחיים.
אני הולך להגיד משפט שהוא המשפט הכי קשה שאולי שאני אומר בחיים המרחק הכי גדול בין שתי נקודות זה בין המוח ללב אין מרחק יותר גדול מאשר בין המוח ללב לא גיאוגרפית מהותית בוא נדבר מושגים פשוטים איך אנחנו, את כל הידיעות האינפורמטיביות שיש לנו בתאי השכל, תאי המוח, איך אנחנו הופכים את זה לחיים? כמו הלב שמזרים חיים לכל האיברים, איך אנחנו נהפכים להיות אנשים חכמי לב, שבונים את המשכן ומשרים שכינה בעצמנו ובעולם. זאת עבודת החיים שלנו, להיות חכמי לב. לא רק חכמי מוח ולא רק רגישי לב, חכמי לב. לא רק לב לבד ולא רק חוכמה לבד. חכמי לב. אין לי מתכון. אין לנו מתכון. המתכון הוא לעבוד, לעבוד קשה. ללמוד תורה, להיות אנשים חיוביים במידות, להיות מתוקנים במידות, להיות אנשים... זאת מערכת שלמה של חיים. שכל החיים אנחנו בעצם רוצים להיות אנשים שחיים את מה שאנחנו יודעים. זאת עבודה. והמרחק הזה הוא באמת נורא. זה הכאב הכי גדול שיש לאדם רציני. שהוא מרגיש את הפער הזה בין החוכמה ללב. בין החוכמה שהוא יודע לבין החיים שהוא חי. אחד התסכולים של אדם רציני זה שהתורה והמציאות לא נפגשים. השיעור זה תיאוריה יפה. כשאני נפגש במציאות זה מתפרק לי. הזכרנו כמה פעמים שהיה פעם יהודי אחד שקראו לו אחד העם. אחד מנהיגי הציונות היה אדם רציני מאוד. והיה לו איזה סוג של התכתבות וקשר עם הרב קוק. אז הוא כתב לרב קוק, אני אומר את זה ממש בקיצור נמרץ, הוא כתב לרב קוק, הספר הוא ספר, והלב עושה את החיים. כלומר, מה שכתוב בספר, זה יפה לרעיונות, לתיאוריות, לדרשות, לשיעורים, זה יפה לדרשה בין מחל ערבית וקבלת שבת. יפה. מה שבסופו של דבר מכריע את החיים, איך אני מתנהג, מה אני עושה, זה הלב. זה התחושה שלי. זה הרגשה שלי. מישהו הרגיז אותי. מה שלמדתי בשיעור, איך צריך להגיב, זה יפה לשיעור. מה שיקרה בפועל, זה מה שהלב שלי מרגיש באותו רגע. ואם הלב מרגיש פגיעה, והלב מרגיש כעס, והלב מרגיש רצון לנקום, חס ושלום, זה מה שיקרה. אמר לו הרב, חביבי, או לפי הספרדים, חביבי, במתות המינייכו, במחילה מכבודו. אצלנו כל גרגיר של ספר זה גרגיר של לב. כל גרגיר שכתוב בספר, של חוכמה, זה גרגיר של חיים. אתה טועה טעות יסודית מאוד. אם אתה לא מבין שהחיים והתורה זה דבר אחד. לכן הדרשות שאנחנו אומרים כאן יכולות להיות מאוד יפות. שורה האחרונה, הספר הוא ספר. מה מכריע את החיים בסוף? הלב. ניקח דוגמה פשוטה. כשאתה מוכר אוטו, או אני מוכר אוטו, ויש איזה פאק, קוראים לזה? מה זה פאק? בעיה. נגיד, יש איזה, מה?
פגם.
יש איזה פגם באוטו שרק אתה יודע אותו. רק אתה יודע אותו. והקונה לא ידע, אולי בכלל, אולי בטווח הקרוב. ואתה יודע שהפגם הזה, אם אתה אומר לקונה, אתה מפסיד הרבה מאוד כסף. ניסיון, אה? אומר או לא אומר? מה זה צריך? אין אבא אמינה לא להגיד. לא צריך להיות אבא אמינה לא להגיד. אבל הנה עובדה שזה לא תמיד קורה לנו. לפעמים אנחנו מחליקים. זה לא מספיק חשוב, זה לא... מעגלים פינות. אם אני יודע שהדבר הזה, יש ביטוי בגמרא, הגמרא אומרת באחד המקומות ורש"י מביא מי האיש שצריך ללכת בדרכו, אם אני לא טועה, אומרת הגמרא זה רב כהנא, דובר אמת בלבבו, לא רגל ללשונו וכו'. אומרת הגמרא, מספרת הגמרא סיפור, או רש"י על הגמרא סיפור על רב כהנא, שפעם אחת רב כהנא רצה למכור איזשהו חפץ מסוים, ובא אליו קונה, ורב כהנא בדיוק התפלל, זה רב כהנא?
רב יוסף.
נראה לי רב כהנא. רב יוסף בטוח שלו, מה?
רב ספרה.
גמרא זוכר איפה? כבדה לדמשהו ממנותו. טוב, אחרי זה נמצא בלי ידר. רב ספרה. אז רב ספרה רצה למכור חפץ. ובא אליו מישהו, ורצה לקנות ממנו את החפץ. ובדיוק רב ספרה התפלל, והוא לא יכל לענות לו. אז אני אומר את זה עכשיו בשפה של היום. אומר לו הקונה, 100. הוא רואה שהוא לא עונה לו. הוא חושב שהוא לא מסכים, הוא בעצם מתפלל. 200. 300, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 20,000, 30,000, 40,000. בסוף רב ספרה סיים את תפילתו. אומר לו, תשמע, כשאתה אמרת 100, הסכמתי בדעתי למכור לך ב-100. אתה קונה את החפץ הזה רק ב-100, למרות שאמרת 30,000, ואתה אף אחד בעולם חוץ מריבונו של עולם לא יכול לדעת שרב ספרא גמר בליבו למכור ב-100. אומרת הגמרא, זה נקרא דובר אמת בלבבו. בלבבו. איך מגיעים? אז אני מסכים שמבחינה הלכתית, קניינית, משפטית, גם בדיני תורה, עד שאין הסכמה בין הקונה למוכר, רב ספרא לא מחויב. כלומר, עד שרב ספרא לא אמר, אני מסכים, יש חתימות שני עדים, חותמו חוזה, עד אז רב ספרא הלכתית, משפטית, לא מחויב. ולכן גם אם היה עולה 300,000 וחתמו עדים, הוא צריך לשלם 300,000. אבל ברמה הפנימית, המוסרית, הרוחנית, הערכית, עוד לפני הדין המשפטי הפשוט, רב ספרא אמר, הסכמתי ב-100, אני מוכר לך ב-100. אומרת הגמרא, זה דוגמה לדובר אמת בלבבו. שהאמת היא כל כך יסוד החיים שלו, עד כדי כך שגם אם אין סיכוי שלעולם היא תתגלה אותה אמת, הוא חי את האמת הזאת. אלעד, אתה ואני היינו עומדים בניסיון כזה, תגיד. בפרט שאתה ואני זוכרים את המינוס שלנו בבנק. ואתה צריך לארגן חתונה, ואני צריך עוד לארגן עוד חתונות, בזאת השם. מה היינו עושים, תגיד? לא פשוט. לכן אין לי תשובה במתכון. אין מתכון. זאת עבודה. עבודה לחבר את החיים, את התורה עם החיים, את החוכמה עם הלב. אנחנו מאמינים, שמענו כמה פעמים הרב צוקרמן, מופיע גם מי שרוצה בספר דרך חץ החיים לרמח"ל, אחרי מספר מסיעת ישרים, ששם כותב הרמח"ל, שככל שהאדם ישתכנע יותר בשכלו, ממילא זה יהיה כל כך מוטבע בו, שהוא לא יחשוב אחרת. למשל דוגמה פשוטה, אדם שפוי לא יקפוץ למדורה. למה? כי ברור לו, שכלית, שאם הוא קופץ למדורה, סכנת חיים, חס ושלום, מוות, במקרה הטוב, קביעות קשות לכל אחר. אז אלא מה? לא ברור לנו מעשה מצווה, התועלת שבו, ולהבדיל מעשה עבירה, הנזק שבו, זה לא ברור לנו כמו מדורה. אם היה ברור לנו, לכן אומר הרב, אם אנחנו נהיה אנשים כאלה שמשליטים את השכל לגמרי עלינו, כלומר למידה עמוקה, רחבה, יציבה, מקיפה וכו', אז אומר שם הרמח"ל, לא יהיה היצר אפילו מתקרב אל אותו האדם ויהיה כמו מלאך, כך הוא כותב. אולי כדאי לקרוא את זה. אפשר מסיעת ישרים רגע? תודה רבה. כדאי לכתוב מקור, כי זה מקור חשוב. בהוצאה הזאת, ממש קצת אחרי ההתחלה, בהוצאה הזאת זה בעמוד קוף סמך וב. אני קורא רק את החלק שקשור אלינו כרגע. כי ידיעת האמת, בסוף ספר מסיעת ישרים, בסוף ספר מסיעת ישרים, יש מאמר שנקרא דרך עץ חיים, שכתב הרמח"ל על ספר עץ חיים של רבי חיים ויטל. אז זה מאמר שנקרא דרך עץ החיים, מאמר חשוב מאוד, עמוק מאוד, חשוב מאוד. אומר שם הרמח"ל, כי ידיעת האמת מחזק את הנשמה ומחקת ממנה היצר ודאי. עכשיו המשפט שמעניין אותנו. ואין דבר מחליש הנשמה לפני היצר כחסרון הידיעה. חסרון הידיעה זה הדבר שהכי מחליש את הנשמה בפני כוחות החיים הטבעיים. ואם הייתה הידיעה רחבה מבחינת ההיקף שלה ועומדת אולי מבחינת העומק שלה על לב בני האדם, הנה, החוכמה והלב, לא היו חוטאים לעולם. אך לא היה אפילו היצר קרוב עליהם ושולט עליהם, כמו שאינו שולט במלאכים. אם כן, לפי תפיסת הרמח"ל, שזאת החסידות האמיתית, זה החסיד, רמח"ל, החסיד הגדול, רבי משה חנוצאטו, החסידות האמיתית זה שכל. ועוד פעם שכל, ועוד פעם שכל. כמו שהרמח"ל חותם את הלכות תשובה, כמו שראינו כמה פעמים. אין אהבתו של הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של האדם, אלא לפי ידיעותיו. אם מעט מעט, אם הרבה הרבה. זה לשונו. אז הלימוד הוא המתכון הכי בטוח. בטח בתקופה שלנו, שהשכל הוא תופס מקום מרכזי, בעקבת המשיכה, באלף השישי, פתחו מעיינות החוכמה, וכו' וכו'. אבל צריך ליצור את החלחול הזה, את המעבר הזה.
בעצם אני ממלא אמפולות.
ממלא מה?
אמפולות, אמפולות
של
חולש. מה זה אמפולות? כן. אם אני לא יודע, אבל אני מישהו, אתה להדריך אותי, טיפה, טיפה, אם זה מהר מדי, גם לאו דווקא חולש. לא יודע, אני יכול למות.
נכון.
ואם זה קצת מדי, זה כבש.
נכון.
אם זה באיזון הנכון, ורק את הדודה בעצמם, זה...
זה משל השכל.
זה
משל השכל בספר הכוזרי. אוקיי, בוא נקרא שוב את המשפט הזה. כשנפגמה העצמות הפנימית בנפש ובעולם, אי אפשר להחזירה לידי תיקון, כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה. מעל מדחרו. כמה צריך כאן זהירות? כל אחד במדרגה שלו, בהכנה שלו. נקווה שבמכון אנחנו עושים את זה ביחד כחבורה, כקבוצה. עושים את זה בצורה אחראית, בצורה מסודרת, כמו שעכשיו אמר אלעד, בצורה שהטפטפת מטפטפת לא יותר מדי ולא פחות מדי, לא מהר מדי ולא לאט מדי וכו'. נקווה בעזרת השם. כי אם על ידי התעמקות פנימית ברזי תורה מעל מדחרו בקדושה גדולה, אם כן גם המפגש עם הערך הזה וגם היחס שלי אל הערך הזה, נקודת היחס שלי אליה קדושה, כן, קודש גדול וקדושה גדולה שתוצאותיה היא הדבקות התדירית כתרן רעין דלה מתפרשים. אומר הרב, לא ההזדמנות הארעית הבאה מזמן לזמן. הזדמנות זה מלשון זמניות, נכון? הזדמנות, שורש זמן. לפעמים אדם חושב שההתעסקות שלו עם התחומים האלה, לימוד רזי תורה במשקפיים של שכל, כמו שהרב צוקרמן, אני חוזר שוב, מגדיר את ספר הכוזרי, זוהר בנגלה. זה בעצם זוהר, אבל בכלים נגלים, בכלי השכל שאפשר להבין אותו. אם נדבר רגע במושגים שלנו, זה אמונה, אבל זה לימוד אמונה. נדבר מה שהזכרנו בשיעור אחר, זה תביעת עין, אבל דרך סימנים. זה מפליא לעשות. זה כושר רוחני בגשמי, איך רבדים רוחניים יכולים להתגלות דרך כלים גשמיים. פלא, זה מפליא לעשות, כמו שהרמ"א כותב. אז זה, לא, אז זה לא יכול להיות בצורה מזדמנת. זה חייב להיות משהו קבוע, משהו שיטתי, משהו מסודר. כי כשהפנים נפגע, אתה צריך לטפל, לטפל בפנים בצורה מסודר. זה כמו שאדם הולך לרופא, הוא מטפל בגוף, הוא מקבל למנו כללי התנהגות. אתה צריך לקחת אנטיביוטיקה שבוע. אחרי זה חס ושלום, אתה צריך ניתוח עוד חצי שנה. אחרי זה חס ושלום, אתה צריך מעקבים. ואתה צריך לעשות תזונה, ללכת באופן כזה שהתזונה שלך היא כזאת וכזאת. יש כאן מסלול שיטתי. מסודר, לאורך זמן, בצורה מסודרת, בצורה קבועה. זה לא איזה משהו נקודתי. וכל אחד מאיתנו יודע שאם הוא לא ילך לפי המסלול הזה, אז כל הפתרון שאתה בשלב הראשון יכול להתמוטט לגמרי. אותו דבר פה. לא ההזדמנות הארעית הבאה מזמן לזמן. שזה מספיק רק לתארה חיצונית. בשעה שהפנימית, הפנימיות, סליחה, לא נפגמה. תוך כדי דיבור, אני נזכר באיגרת של הרב קוק, שאי אפשר שלא להזכיר אותה עכשיו. בכבוד אביכם. לא, בכבוד, עד שאנחנו נמצא.
אני
מקשיב,
סליחה שאני אקח
עם
הפנים אליך, אני מקשיב.
לא, בכבוד.
אני רוצה להגיד שכאילו, יש לנו כאילו שמי שבאמת רוצה להגיע לדבר הזה, צריך בעצם לעשות את כל ה... צריך להגיד כל... להקדיש את כל החיים שלו לדבר הזה. זאת אומרת, רק מי שבאמת יושב ולומד מהבוקר עד הערב, ושהוא באמת חי את זה,
זה לא עניין של כמויות. זה לא עניין של כמויות. אהבה בין איש לאשתו זה לא כמה זמן הם נפגשים ביום. זה לא כמויות. זה איכות. יכול להיות איכות של 5 דקות, שהיא הרבה יותר מכמות של 10 שעות. ואתה יודע את זה. מה? אז תמיד צריך להיות איזשהו תרכיז כזה. אני שייך לתחנת הדלק הזה, לתרכיז הזה. מה המינונים שאני שותה את התרכיז הזה? יכול להיות שבתקופה שעכשיו עם המכון מיר זה יום שלם, תקופה משמעותית. אחר כך זה יהיה במינונים אחרים, אבל זה יהיה. אני מסכים איתך. תחנת הדלק היא עומדת פתוחה 24 שעות ביממה. צריך להיכנס אליה תמיד. כל יום. אין ספק, פעמיים ביום. ואגיד, תבוא יומם ולילה. מהו התרכיז המדויק? חצי שעה, 15 שעות. זה עניין אישי כבר. ודאי שבשלב הראשון צריך להיות, מה שנקרא, צריך לתדלק. קוראים לזה הרצה, נכון? יש תקופת הרצה. לפני שהמכונית עולה לכביש, יש הרצה. אני רוצה לקרוא ברשותכם את האיגרת. מקווה שנמצא את זה מיד. כן. איגרות ראייה, איגרת כף זין, עמוד כף דלת. המכתב הזה קורא לו הרב מכתב גלוי. כבר אנחנו מרגישים לפי הכותרת שהולך להיות כאן משהו שהוא לא כל כך, מה שנקרא, הרב הולך לתת מכה. מכתב גלוי. כלומר, אני הולך לגלות משהו. אומר הרב, לכבוד אחינו הצעירים, האהובים, תופסי התורה, היושבים על אדמת הקודש, שלום. כן, למי הרב מדבר? הרב מדבר אל אותם העולים לארץ ישראל, שבאו מן הגלות, מחזיקים ברוך השם בתורה, קוראים לזה במקומות אחרים שומרי אמונים, מה שנקרא, הם שומרים על האמונה, על הגחלת, במושגים של פעם אפשר לקרוא לזה חרדיות, משהו בכיוון הזה. לא מדויק, אבל פלוס מינוס. אומר הרב, הנני כותב לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין בי כוח לדום. מה שאני הולך לכתוב לכם עכשיו זה לא כי יש לי מה להגיד, זה כי כבר אני לא יכול לשתוק. כלומר, אנחנו מתחילים להבין שיש כאן משהו שמאוד מאוד מפריע על הרב, כי כנראה זה מאוד מאוד עקרוני. זה מאוד מאוד יסודי. אז הנה אני כותב, לא מפני שיש לי כוח לכתוב, אלא מפני שכבר אין בי כוח לדום. כל אחד מאיתנו יודע שבחיים שלו הוא נפגש עם מצבים כאלה, שהוא לא יכול לשתוק יותר. כמובן, לא כל אחד מאיתנו הוא הרב קוק. אבל פה ביחס לעצמו, הוא לא יכול יותר לשתוק. פה ביחס לעצמו. אז אומר הרב, אני מדלג טיפה. אומר הרב, אנחנו מוכרחים לדבר כעת דברים דווקא אמיצים, דווקא חזקים וגדולים. למרות מה שאנחנו כל כך שפופים ודלדולי כוח, ודלולי כוח אחרי הגלות וכו'. אני מדלג טיפה. אומר הרב כך, ברוך השם, הננו עוסקים בתורה בגופי הלכות. אנחנו ברוך השם לומדים תורה כפי המנהג המקובל כל הדורות. נקרא זה בשפה של היום, לומדים גמרא לפי המנהג המקובל, עד ההלכה ופרטי פרטיה של הלכה. אומר הרב, צריכים אנחנו לשום לב שהם אינם גופי ההלכות, דין ומקרה וכל החילוקים הפרטניים של לימוד הגמרא כפי המקובל וכו'. צריכים אנחנו לשום לב שהם אינם שערים למחשבה הפנימית, ואוצר הגנוז, אוצר יראת השם תאורה שהיא ראשית דעת ומקור חוכמה. הדין והמקרה, או המקרה והדין שבמשנה ובגמרא, הוא בעצם איזשהו מסך. לכן מסכת נקראת מסכת, כי היא איזשהו סוג של מסכה, של מסך, שצריך להגיע אליה מאחורי הקלעים, ולזהות את העיקרון הרוחני, הרעיוני, האמוני, אם נגיע אלינו, הפנימי, שעומד בעצם ביסוד המקרה והדין. לכן מה שהמשנה אומרת, או הגמרא מספרת על מקרה ודין, שהוא כזה, זה בעצם עיקרון שהוא יכול להיות מתאים ל-5,500 מקרים אחרים. זה לא שמה יקרה אם יקרה המקרה הזה, מה יהיה הדין. אנחנו צריכים לבוא מאחורי הקלעים, להסיר את המסכה, להסיר את המסך, ולראות מה קורה מבפנים. זה נקרא לימוד עיון, לא רק בקיאות. אבל לימוד עיון היא גם עם הדגש של הנקודה שאנחנו מדברים עליה כרגע. אומר הרב, דברים קשים מאוד. הקובלנה הזאת ישנה. כלומר, הטענה הזאת, שבעצם גופי הלכות, זה חשוב, אבל יש, זה רק שער, והתוך של הבית נמצא מעבר לשער. הקובלנה הזאת היא ישנה. אני מדלג טיפה. רוח הקודש צובחת ואומרת, ותופסי התורה לא ידעוני. תופסי התורה לא יודעים את השם. על כן תפוג תורה, חוכמת סופרים תשרח, ועמא דארה אז לבדיל דלה. בגלל שתופסי התורה לא ידעוני, בגלל שהנשמה רוצה את הפתרון שלה לחיסרון שלה, ואנחנו לא נוטלים לה אותו, כי אנחנו נותנים אותו ממקום לכאורה חיצוני, אז ברור שהתוצאה תהיה עמא דארה, עם הארץ, אז לבדיל דלה. הולך ומדלדל. למה? כי תופסי התורה לא ידעוני. העבודה שצריכה לעשות בבית המדרש, ולהקרין מבית המדרש באופן גלוי או סמוי, ישיר ועקיף על החברה כולה, העבודה הזאת לא נעשית. אומר הרב, אין דובר דבר ואין מחזיק יד. לא את חיבוק ידיים מהעת הזאת לנו, נושא כלי השם. בידינו טובנו, יש לנו את הפוטנציאל, את היכולת. הודות למי ששיכן שמו בציון, כי הביאנו לארץ חמדה, מקום גרי חיזיון, ארץ הנבואה, ארץ הקבלה, ארץ רזי תורה, ארץ רזי התורה, ארץ כיתת אמונה במכון מאיר. דבר כזה לא יכול היה להיות לפני 200 שנה באירופה. זה רק בירושלים, לא רק בארץ ישראל בתקופת גאולה. שחיי נשמות אווירה המחכים של ארץ ישראל נותן חוכמה חיים ונשמה לעם עליה. מדלג טיפה למשפט המרכזי שאנחנו מחפשים. על כן, הגענו למשפט. אנחנו כולנו, כל אחד במדרגתו, תכף הרב יסייג את זה. אנחנו כולנו חייבים להתעודד בחיל עוז ואומץ, בביטחה ובגבורה פנימית. לקבוע מסכת ברוחבה לכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה. לא רק תורת הגוף, לא רק הלכה, שהיא חשובה מאוד. תורת הלב במובן של היום קוראים זה מוסר, מחשבה במובן של היום קוראים זה אמונה, עד השורשים תכף נראה יותר עמוקים של כל זה. ואנחנו צריכים לקבוע מסכת, לקבוע לימוד קבוע, לא ארעי, לא מזדמן, כמו שכאן הרב אומר. לא הזדמנות. לא ההזדמנות הארעית. הדור הזה הוא זקוק למזון הזה, כי זה פגוע. 2000 שנה ספגנו בגלות את הפגיעה הזאת. עוד פעם, על כן אנחנו כולנו חייבים להתעודד בחיל עוז ואומץ, בביטחון ובגבורה פנימית, לקבוע מסכת ברוחבה, ברוחב, לכל המקצוע הגדול של תורת הלב והמחשבה, לכל הלכות הדעות שבתורה, אמונות ודעות. מתחתית המדרגה של הלימוד המוסרי היותר נמוך וקל, עד רום פסגת המחשבה היותר עליונה ורוממה, עד מרום שיח קודש של רזה עליון וסתרי תורה. זה הרב כועס, כואב. הוא אומר, אין לי כוח לשתוק יותר. אני כותב, לא יש מה להגיד, כי אין לי כוח לשתוק. אני רואה את הקלקול, אני רואה את החיסרון, אני רואה שיש כאן פגמים במציאות, בחברה הישראלית ובפרטים. והתיקונים שהם מנסים לתקן, הם לא התיקונים שנוגעים לשורש הבעיה. אומר הרב מסייג את הדברים, אבל מאוד מאוד, מאוד מאוד הרב מזכיר פה פעמיים, ואני יודע אותי, לא יודע אם אני צודק, פעמיים בהלכה פגשנו מאוד מאוד. צריך להיזהר מאוד מאוד בגילוי הראיות, וכך אומר השולחן ערוך, וצריך להיזהר מאוד מאוד בגאווה, ומאוד מאוד שפל רוח. אם כן, שני המרכזים, הגופניים והנפשיים, גילוי הראיות, כמו שאמרנו בהתחלה, סי מרכז הגוף וסי כישרון הגוף, הבאת חיים, שותפות בבניין העולם, הידמות לבורא, וסי גם חס ושלום הקטסטרופה של החיים. זה בגוף. שפלות רוח, גאווה, סי הענווה ושפלות הרוח שהן שונים, שהן שונות אומרים, אבל או להפך סי הגאווה. לכן, מאוד מאוד, צריך להיזהר במרכזים. הנה המרכז השלישי. אל מול עבודה זרה, אל מול גילוי הראיות, קדושת הראיות. אל מול שפיכות דמים, קדושת הענווה. קדושת, אל מול הכעס והגאווה, שפיכות דמים, קדושת הענווה. אל מול העבודה זרה, אל מול הדעות המקולקלות. מאוד מאוד, הדעות המדויקות. רזי תורה. אבל מאוד מאוד אנחנו חייבים בשמירת הסדר. וחלילה לדלג אף מדרגה קטנה. לא ללמוד את הדברים האלה. כשאין הכנות, הרב כותב במקומות אחרים, כשאין את ההכנות המוסריות המתאימות, המעשיות, הלימודיות, הרוחניות וכו'. בקיצור, הייתי אומר זה במילים אחרות. ללמוד את הדברים האלה במקום אחראי. במקום, בבית מדרש, מסודר, שיש בו תלמידי חכמים אחראיים, שהם מבינים את המורכבות של הדברים, מצד אחד את הצורך היסודי של העיסוק בתכנים האלה, ומצד שני את הזהירות הרבה מאוד בגלל הסכנות הגדולות שיש בזה. אני מקווה שכאן במכון אנחנו מספיק אחראי. אני מאוד התלבטתי, האם בכלל ללמוד אורות הקודש. אף לא עשינו את זה. גם אני בטוח ש... אולי יש כאלה שיגידו שזה לא בסדר. כי מי אנחנו ואורות הקודש? אבל אולי להוציא קצת עקרונות, אולי אפשר. אבל מאוד מאוד אנחנו חייבים בשמירת הסדר. וחלילה לדלג אף מדרגה קטנה. רק הכל כסדר. בדעה צלולה וגדולת הנפש, בזריזות ומתינות. בסדר שהביאנו לדבר דברינו בשפה ברורה, נאה ומדויקת. והשם ייתן מפיו חוכמה, דעת ותבונה. אומר הרב, איזה יופי, המשפט הבא, בזה נעצור פה באיגרת הזאת. חלק גדול רשום ומצוין בכל יום ויום. אמנם רק חלק. זה חלק מהיום, אנחנו לא ללמוד את זה כל היום. כי 4 אמות של הלכה הם היסוד. זה הבשר. זה עיקר הארוחה. הלכה. לימוד וקיום. גמרא והלכה. עיקר כוח החיים שהכל עליו נבנה. אבל מצד שני, שאומנם הוא גם כן יגדל ויפרח, יחזק וינוב, לפי תחיית המחשבה הטובה תתפקידה בחוזקה. ואז הכוחות הנרדמים יתעוררו, וכו' וכו'. ואז חותם הרב, עבדכם אסיר התקווה לכבוד ציון ומקראיה, ולשלום לימודי השם בניה בוניה, אברהם מצד הכהן קוק, עבד לעם קדוש על אדמת הקודש, פה עיר הקודש יפו והמושבות. המכתב הזה נכתב בשנת תף, לא כתוב תאריך, לפני כ-100 שנה. קצת יותר אולי, 104, 105 שנים, משהו כזה, פלוס מינוס. אז לא משהו הרעי, לא הזדמנות הרעית. אם כן, לא הזדמנות הרעית, הבאה מזמן לזמן שזה מספיק רק לתארה חיצונית, בשעה שהפנימיות לא נפגמה. זה דברים חשובים. מי שרוצה לומר משהו? טוב, גמר חתימה טובה. בשורות טובות, שנה טובה. אחרי צהריים משיעורים כרגיל היום. בסדר?